אנחנו למדנו בפרק רביעי, למדנו ככה. למדנו שהמעשים הטובים הם מעשים מאוזנים. למדנו שהמידות הם גם צריך להיות מאוזן. והרמב"ם מביא כמה וכמה דוגמאות בדברים קיצוניים. והרמב"ם אומר, זה לא טוב וזה לא טוב. ואנחנו אמרנו שאחד הדברים המעניינים בזה, זה שהרמב"ם בעצם אומר שאין מידה רעה. אין מידה שהיא רעה. למה? כי אם אתה אומר שיש מידה רעה, אז בעצם אתה אומר שאתה לא יכול לדבוק במידה הזאת. אתה צריך להיות לגמרי בכיוון ההפוך. אומר הרמב"ם, לא נכון. כל מידה יש לה דברים טובים. כמובן צריך שיהיה במידה. מידה במידה. אבל אם אתה הולך לקיצוניות, עד הסוף, זה לא דבר נכון. ככה מביא הרמב״ם פה בשמונה פרקים, אז הוא מסביר ממש בדוגמאות. כן? טוב, עכשיו אנחנו בוודא. רק התחלנו את זה. וודא, שאלו המעלות והמגרעות המידותיות אינן נקנות ומתחזקות בנפש, אלא במה שאדם חוזר על אותן הפעולות הבאות ואותן המידות פעמים רבות בזמן ממושך. דיברנו שבעצם כוח ההרגל שבאדם הוא מסוגל לשנות דברים פנימיים. חידוש, הייתי אומר שהדברים החיצוניים לא משנים את הפנים, אבל פה כתוב שהדברים החיצוניים הם משנים את הפנימיות. וכאשר נתרגל בהם, הרי אם היו אותן הפעולות טובות, הרי נקנית לנו מעלה. ואם היו רעות, הרי נקנית לנו מגרעת. לפי שאדם בטבעו מתחילתו אינו לא בעל מעלה ולא בעל מגרעת. זה החידוש. הרי בהתחלה, מה אתה? אתה דף חלק. כמו שנבהר. והוא מתרגל בלי ספק מקטנותו. מאיפה הוא מתרגל אז? למעשים, בהתאם לנוהג משפחתו, אנשי עירו. ויש שאותם המעשים בינוניים, ויש שהם בקצה הראשון או באחרון, כמו שביארנו. ונמצא שזה כבר חלתה נפשו, וראוי שיתנהג כדרך שמתנהגים ברפואת הגופות. עכשיו אומר הרמב״ם, פטנט. מה זה פטנט? אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה לשנות את הטבע שלך, אתה צריך על ידי חזרות ותרגולים. ואז הרמב״ם נותן פתרון למי שרוצה לחיות את הקודש, לחיות את התורה, לחיות את המידות האלוקיות, מה שקדוש ברוך הוא נתן בך, אתה רוצה לחיות את זה ברמה נכונה בחיים שלך, עכשיו הוא אומר לך פטנט. מה הפטנט של הרמב״ם? הדברים ידועים, אבל נקרא אותם. וראוי שיתנהג כדרך שמתנהגים בבואת הגופות. כשם שהגוף מנתו מזונו, ראינו לאיזה צד נטע ויצא ונעשה נגדו אופקו, עד שיחזור לאיזונו, כאשר יאוזן יסתלק מאותו ההפך, ונחזור להתמיד במה שעמידנו על איזונו. כך נעשה גם במידות, המשל. טוב, אז מה הפטנט של הרמב״ם? אדם יש לו סוכר בדם. הלך לעשות בדיקות דם, אומרים לו יש לך סוכר. אז מה הוא אומר? אין בעיה, מה אני אעשה? אני אלך לקיצוניות, מה אני אעשה? אני, לא, אני אוכל רק עגבניות, ומלפונים וחסה. אז מה יהיה? אין שם סוכר. אין שם סוכר? אז יאזן לי את הסוכר. זה לא כזאת המצאה גאונית, אבל זאת המצאה חשובה. אומר הרמב״ם, יש לי פטנט. אם אתה נוטה לפה, תלך לשם. אם אתה תלך לשם, באיזשהו שלב זה יתאזן. אם אתה תחזור הרבה 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 פעמים לפה, עוד מעט נראה את הדוגמאות של הרמב״ם, אתה תחזור לפה, איכשהו זה יסתדר. אז בואו נראה את הדברים. אז תראו מה הוא כותב פה. למשל, אם ראינו אדם שכבר נקנו לו תכונת נפשית בנפשו, שהוא מצמצם מאוד על עצמו. אדם קמצן, הוא לא קונה לעצמו כלום. שזו, לא, זה שהוא לא קונה לאחרים, לא, איך שהוא. אבל זה שהוא לא קונה לעצמו שום דבר, אז הוא קמצן. שזו מגרעת מגרעות הנפש. והמעשה הזה שהוא עושה, מן המעשים הרעים. כמו שביארנו. אם רצינו לרפא את החולה הזה, אז מה נגיד לו? לא, תיתן מדי פעם כמה שקלים לצדקה. זה לא יעזור. לא נצווהו להתנהג בנדיבות. לפי שזה כמי שמרפא את מי שגברה לו החמימות, בדבר המאוזן, שאין זה מרפא ומחוליו. מה אתה צריך? אתה צריך דיאטת כסח. אדם יש לו סוכר, עכשיו רק חסות. אתה אוכל רק חסה. נכון? אין מה לעשות, חסה בלי תולעים כמובן. אתה אוכל רק חסות. היית פה? מלא סוכר, מלא שוקולדים, אכלת מלא שוקולדים, יאו. אתה הולך לשם, מה יש שם? חסה. אז הכל בסדר, אז אתה פותר את הבעיה. אבל אם אתה אומר, טוב, תאכל, אתה יודע מה? תאכל קצת שוקולדים. קצת. מה זה קצת? קצת. זה כבר לא יפתור לך את הבעיה, כי אתה לא חוזר, אתה לא יכול להגיע לאיזון, אתה צריך קודם כל להיות שם, ואז לחזור לפה. אלא ראוי לצוות אותו, שינהג בפזרנות פעם אחר פעם. אתה קמצן? תקשיב טוב, יש לי פתרון טוב בשבילך. תשאר איתם. אתה קמצן? אין שום בעיה. קח עכשיו 1,000 שקל, 1,000 שקל, תתחיל לחלק. אבל אני לא יכול. אני בשקל הראשון אני מחלק, אני מתעלף. לא נורא, תתעלף פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, שפחו עליך דלי מים, בסוף תביא. ויחזור כמה פעמים במעשה הפזרנות. אל תהיה נדיב. תהיה פזרן. תקח את הכסף, תזרוק אותו דרך החלון. תלך לכותל. יש נדיבים כאלה, חולניקים כאלה, לפעמים באים לכותל, מחלקים שטרות. באים עם זה, פתאום אתה רואה, יאו! כולם מגיעים, הוא מחלק ככה, הוא זורק את הזה, כולם רבים שם על הכסף. זה שטרות של 10 דולר. כמה זה 10 דולר? אז לא עושים זה, כן, שימה צר לזה, לא משנה. בכל אופן, זה מה שהוא אומר פה. עד שכמעט תושגנו תכונת הפזרנות, או יהיה קרוב לה, ואז מה תעשה? נסלקהו אותו, נסלקנו מפעולת הפזרנות. לא, אל תהיה פזרן כבר יותר, כי זה כבר נהיה טבע בשבילך. כל יום אתה קם, מפזר את כל הכסף שיש לך. והתנהג כן תמיד שלא יפליג ולא יחסר. וכן ראינו אותו פזרן, בן אדם, כל הזמן בזבז את הכסף שלו. מה תגיד לו? אל תגיד לו, טוב, תשמע, תהיה נורמלי, תהיה זה. מה תגיד לו? עכשיו אתה לא מוציא גרוש. אני פעם התנדבתי בארגון פעמונים. אתם יודעים מה זה פעמונים? פעמונים, הם עושים ליווי משפחות. ליווי משפחות. זה רעיון מאוד מאוד יפה. של מי שהגה את זה, אני כמובן לא זה, אבל זה רעיון יפה. אתה בא למשפחה שמבזבזת כסף. הם לא יודעים בכלל איפה נשים את הכסף. אז מה אתה אומר? אתה אומר, תקשיבו טוב. נגמר החגיגה. אתם כל הזמן נכנסים למינוס, ויש אנשים שיש להם משכורת נורמלית, כל הזמן במינוס. אז מה הפטנט של פעמונים? אומרים להם, מי עכשיו? תביא את הכרטיס אשראי, חותכים את הכרטיס אשראי. תביא את הצ'קים, שורפים. נו, אז מה עושים? אז איך משלמים? אתה משלם רק במזומן. מכינים מעטפות, כל שבוע מעטפה. כמה כסף, כך וכך כסף, וכל הזמן אתה מוציא את זה. אבל אני כל הזמן עם הכרטיס אשראי, מגייס את הכרטיס אשראי, הולך לפה, טק, טק, טק. אין כרטיס אשראי. זה קיצוני, אתה גוזר את הכרטיס אשראי, טקס גזירת כרטיס אשראי, טקס ניפוץ פלאפון, ראיתם את זה פעם? ראיתי פעם איזו ישיבה, באו עם פטישים, טוב, בסדר, כל אחד לפי עניינו, אבל שם גוזרים את הכרטיס אשראי, למה? כי אדם הוא לא יכול להתנתק מזה, אז אם אתה אומר לו, תקשיב, תשתמש בכרטיס אשראי, אבל תשתמש בצורה מושכלת, מה יהיה, יש חודש הבא? אותו בלגן, למה? כי הוא לא יודע, הוא צריך לחנך את עצמו מחדש, אז מה אתה אומר לו עכשיו? וואלו, אין כרטיס אשראי. זהו, נגמר. עכשיו מה אתה עושה? אז איך אני קונה במקולת? קח כסף. תוציא כל שבוע, תוציא 3,000 שקל, כל פעם אתה קונה. אבל נגמר הכסף. נגמר, נגמר. זה קשה מאוד. אבל יש אנשים שעושים את זה. עושים את זה, ואחרי חצי שנה, שנה, חוזרים לכרטיס אשראי, בעוד צורה מוסכמת. ככה זה בחיים. אתם מבינים? יש אנשים שעושים דיאטות, אומרים להם, לא, אל תאכל כל כך הרבה. אבל אם אתה אומר לי בן אדם, תאכל רק מלפון כל יום? זה אני לא יודע אם זה יעזור. אבל לפעמים הקיצוניות היא עוזרת לבן אדם להתאפס. עוד מעט נשאל שאלה על זה, אבל זה מה שהוא כותב פה. אז אדם היה נדיב, אז מה אומרים לו? לא, תעשה פזרן. וכן אם ראינו אותו פזרן, הרי נצווהו לנהוג בדרך קילות. מה זה דרך הקילות? תהיה קמצן, כמה פעמים. אבל לא נצווהו לחזור על מעשה הקילות פעמים רבות, כמו שציוונו במעשה הפזרנות. בנקודה זו היא חוק הריפוי וסודו. הנה, תזכרו את הביטוי הזה של הרמב״ם. קוראים לזה חוק הריפוי וסודו. זאת אומרת, אתה חולה נפש, עוד פעם, לא נפוליאון, כן? לא חשבת שאתה נפוליאון, אלא אתה חולה נפש במידות שלך, ולכן, לפי שחזרת האדם מן הפזרנות אל הנדיבות, יותר קל וקרוב משחזור מן הקילות אל הנדיבות. זה מעניין הדבר הזה. יותר קל לחזור מפזרנות לנדיבות, זאת אומרת, אם אדם פיזר את הכסף שלו, יהיה לו יותר קל להיות נדיב, מאדם שהיה קמצן, שלא נתן גרוש לשום דבר, יהיה לו יותר קשה להיות נדיב. למה? כי בן אדם הוא חושב רק על עצמו. הפזרן הוא לא חושב על עצמו. אבל זה לא טוב איך שאתה מתנהג, אתה צריך גבולות. אבל הקמצן הוא חושב רק על עצמו. לצאת מעצמו ולחשוב גם על אחרים, מאוד קשה. וכן, חזרת וכו' וכו', הוא נותן פה כל הדוגמאות שאנחנו כבר הכרנו, וכו' וכו'. טוב, אז מה למדנו כאן? מה שלמדנו כאן זה דרך תשובה. מה למעשה, זה לא כתוב בתורה בשום מקום, אבל זה דבר פשוט במיוחד. אדם נמצא פה, תלך לקיצוניות השנייה, אתה תהיה במקום אחר. כן? אם יש לך יותר מדי שומן, תעשה דיאטה דלת שומן. אם יש לך סוכר, תעשה בלי סוכר. אם אתה קמצן, תהיה פזרן. אם אתה פזרן, תהיה קמצן. והדוגמת הרמב״ם על הקמצן והפזרן, אז זה לא ינהג בנדיבות, אלא בפזרנות. לא, תבזבז, תבזבז כסף. זה התרופה, לבזבז. עד שחוזר לשיווי, לשיווי מסוים. עד כאן זה מה שהרמב״ם אומר. כן. הרמב״ם אומר זה עובד. נכון, אתה צודק. נכון, אז באיזשהו שלב אתה צריך שלב. אבל מה שאתה אמרת על הדיאטה, אני חושב שזה לא בדיוק דומה. בדיאטה זה דברים חומריים. אז זה עובד חודש וזה כבר לא עובד אחר כך. אבל במידות הנפש, יכול להיות שאם אדם הוא הגיע למקום שהוא מאוזן בנפש, זה יישאר לו, כי זה חלק ממנו. אבל אתה צודק, לא תמיד זה עוזר. לא תמיד זה עוזר. אבל אני, יש לי שאלה יותר קשה. אני רוצה לשאול על הרמב״ם, מה הפתרון הזה? מה הפתרון? תהפוך את החולשה שלך לצד שני, ואז הכל יהיה בסדר. וואלה, זה הכל על נייר הדבר הזה. רגע, שנייה, אני אסביר את זה. זה הכל על נייר, לא? אני אתן לכם דוגמה. אדם, הוא יש לו פחד גבהים. אז מה אתה אומר לו? יש לי פתרון בשביל. תעשה צניחה חופשית כמה פעמים, תאמין לי, הכל יסתדר. תקשיב, אדוני, אני יש לי פחד גבהים. אני לרדת מהמדרכה לכביש, אני מפחד. אז מה אתה רוצה שאני למטוס ואני אפול מ3,000 רגל? זה לא עובד. מה אתה אומר? אתה קמצן. אתה יודע מה? יש לי פתרון בשבילך. תוציא בכספומט 10,000 שקל, תתחיל לחלק שטרות של 100. מה הבן אדם? בן אדם מתאבד במקום. הוא לא יכול. הוא קמצן. אז מה אתה אומר? לא, יש לי פתרון טוב בשבילך. תלך לקיצוניות השנייה. אני לא יכול. אני לא מסוגל. זה קשה מאוד הרמב״ם הזה. הבן אדם לא יכול. אתם מבינים מה אני אומר? אפשרי? למה זה אפשרי? הוא לא יכול. כן? אז לא היה לך פחד גבהים. סתם היית פחדן. לא. פחד גבהים זה שבן אדם הוא מאבד את זה ברגע שהוא רואה גובה. הוא לא מסוגל, זה משתק אותו. ככה היה? סוג של, אז לא היה לך. אני יש לי פחד גבהים. איך צונחים כשיש פחד גבהים? ספרתי לכם את זה. ספרתי לכם?
לא.
אני הייתי בקורס סניחה. פעם זה לא היה כמו היום. פעם אמרו לך, אתה ככה, זה אתה הולך, זהו. אבל אמרת לי, אני לא יכול, יש לי פחד גבהים. אמרו לי, בסדר, הבנתי. תלך לקורס, יהיה בסדר. טוב. יש בקורס, יש איזה מתקן. לא ספרתי לכם את זה אף פעם. לא. סיפורי מעשיות. יש מתקן שקוראים לו אייכמן. קיצור, לא מתקן כך נחמד, זה מתקן של 18 מטר, שאתה צריך לקפוץ ואתה מחובר פה, אתה קופץ, אתה מחובר פה נהיה, בסוף אתה הזה. עכשיו, אני לא יכולתי לעלות לשם, כי אם הייתי עולה לשם, הייתי מתעלף. אבל מה, אתה לא יכול לצנוח אם אין לך שתי חתימות שמדריך צניחה שהיית שם. אז מה עשיתי? הסתכלתי על חותמים על זה, וזייבתי את החתימות, זה עברתי, בסדר. אז אמרתי את זה, לא עליתי אף פעם למתקן הזה, שפתיים יישק, טוב, הלאה. אבל בסוף צריך לצנוח. זה יותר מהזה, זה 500 מטר. אני אמרתי לעצמי, אני אמרתי, אל תסתכל למטה, אל תסתכל למטה, בסדר. אז מה הייתי מסתכל תמיד על מי שהיה מקדימה? איך זה עובד במטוס? זה ככה, הולכים, 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 יש פה פתח, ואז יש פה מדריך שהופך לך את הכתף. אתה בא לככה, ואז צ'יק, הוא הופך לך, ואתה קופץ. אני אמרתי, אני לא קופץ שום מקום, אני רק הולך עם ההוא. אז ההוא הולך, מסתובב, הולך, אני תיק, מסתובב, הולך איתו. אף פעם מסתכלתי למטה. אבל יום אחד, הייתי כל כך קרוב להוא, כי אני לא, זה, אני רק איתו, 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 איתו. אז המדריך, סליחה, החמר הזה, מה הוא עשה? הוא עצר אותי, אמר, חכה, סובב אותי, ועכשיו הוא אומר, עכשיו, מה עכשיו? איפה ההוא בכלל? הוא הלך, אני לא יכול. בוא נקפוץ, קפוץ. וואי וואי, אני הרגשתי שזה, אבל יאללה, לחיים ולמוות. לא משנה. אבל זה בעיה, זה בעיה. למה זה ככה? כי אדם מפחד. אני מפחד, אני פחדן, מטבעי. אז מה אומרים? אין בעיה, תעשה כמה צניחות, תעשה כמה זה, כמה זה. וגם במידות. בן אדם הוא מתעצבן, אומרים, תקשיב, אתה מתעצבן? אין בעיה. תגיד לאנשים עכשיו לירוק עליך, להשפילו לירוק, אבל להשפיל אותך זה, אתה אל תגיד כלום בזה. כמה אני יכול להחזיק מעמד? בסדר, בפעם הראשונה אומר, לא, לא, זה חשוב, זה... אני עושה דברים חשובים, בסוף אני אתפוצץ עליו, אני יורה בו שלוש כדורים בראש. אז מה עשינו בזה? אדם קמצן, מה אומרים לו? תפזר את הכסף שלך. מישהו יכול? קמצן. לא, זה תוצאה מסיבוך נפשי, מסיבוך פסיכולוגי, ממצוקה, מתסבוכת, קמצן. הוא לא מסוגל לתת שקל. אז מה אתה אומר לו? לא, אל תדאג. או אני אתן לכם דוגמה טובה, שלא קשורה אליכם כמובן. אדם קשה לו לקום לתפילה. יש דברים כאלה, לא פה כמובן בישיבה שלנו, בישיבות אחרות. מה קורה? הוא לא קם התפילה. מה אומרים לו? מתי התפילה? 7. תקום ב-4. פתרון ממש מופלא. תקום ב-4, ואז תקום ב-6. או, איזה כיף, ישנתי מלא. זאת אומרת, אדם שקם כל בוקר ב-10, אם אתה אומר לו אין בעיה, תקום ב-4, איך הוא יקום ב-4? הוא ב-10 לא יכול לקום. זה פתרון מאוד מסובך. יש לו פחד גבהים, אז מה אומרים לו? תעשה סנפלינג, הנה בבקשה. הרמב״ם אומר, איך הרמב״ם אומר דבר? זה כזה, זה מאוד משונה. זה מאוד קשה. אז אני רוצה להסביר, אולי, שכוונת הרמב״ם מכך. צריך לזכור מה שהרמב״ם מדבר בפרק א'. נפש אדם, נפש אחת. מי שלא מתקן, זה פרק א', הנפש היא אחת. יש כוחות נפש. דיברנו על זה באריכות. פרק ג', אדם שלא מתקן את עצמו, הוא חולה נפש. זוכרים? חולה נפש. מה זה חולה נפש? שהמידות שלו לא מתוקנות. הלאה. אחר כך, קל יותר לרפא דברים, כשאתה קופץ למים, אז הרמב״ם מסביר ככה. נפש בריאה, היא נפש שמותמת למה שצריך, למידות הנכונות. הרמב״ם מדבר על אדם שהוא רוצה לצאת מזה. על זה הרמב״ם מדבר. תקשיבו טוב, כי יש פה חידוש מעניין. הרמב״ם אומר, תקשיב, כל החיים שלך אתה יכול להתמודד. כל החיים. זה כמו עם הערבים. עם הערבים יכולנו לגמור את זה, את כל האינתיפאדה הזאת בפעם ראשונה. כמו שהסינים עשו. הסינים, היה להם הפגנות בכיכר טנג ג'ינג צ'ונג, לא יודע, לא זוכר איך קוראים זה, בפקין. היה להם, לפני הרבה שנים, היה להם הפגנות של סטודנטים, אמרו, לא, אנחנו רוצים שינוי. אמרו להם, תקשיבו טוב, ידידיי, ב20:00 לא יהיה פה אף אחד. היו שם אלפי אנשים. אם יהיה פה מישהו, הוא לא יוצא מפה חי. אמרו, אנחנו נשארים. אמרו, אין בעיה. הביאו סמי טריילרים כאלה עם טנקים. הטנקים היו צמודים ונסו בכיכר טנג צ'ינג צ'ונג. מי שנשאר שם, מה שנקרא, נשאר שם. זהו. לא, פה עם הערבים מה אמרו להם? אתם זורקים אבנים, טוב, אז זה לא. אז הביאו, אני זוכר, אני הייתי, גייסו אותי בצו 8, הייתי אז במילואים, צו 8 נגד האינתיפאדה. טוב, הגענו, אמרו לנו, תשמעו, הם זורקים רק אבנים, אז מה עושים? לא, אז נחלק לכם מגנים. אז היינו מסתובבים ככה עם מגנים, טח, 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 טח. טוב, איתו רואה את האבן, טיק, 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 זה היה משחק כזה כמו במחשב. יופי. כך אמרו, טוב, אבל צריך לדקי את הזה, אמרו, אבל אי אפשר לראות. כי הערבים, הם לא יורים. אז נתנו לנו עלות. אז היינו מגנים ועלות. טוב, אחר כך אמרו, כדורי גומי. אחר כך, נכון? אם היו יורים בהם בהתחלה, היו, אני מדבר בשביל הערבים, היו מתים פחות ערבים. אבל מה עשו? עשו משמש כזה. אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אני לא מבין מי אומר קשה לי, שמה קשה לי ותירוץ עסרק. אני מדבר לאנשים גיבורים, לא סמרטוטים, גיבורים. אתה רוצה לצאת מהסיפור שלך? אז בהתחלה זה קריאת ים סוף. אבל תדע לך, בצורה כזאת תנצח. האם אתה מסוגל? מסוגל. האם אפשר לקום בבוקר מוקדם? אתם רואים? אפשר. השאלה אם אתה רוצה לקום. אבל אם אתה מחליט שזה הקרב של החיים שלך, אתה תעשה. האם זה קל לתת כסף וצדקה? לא. אבל אם אתה מרגיש שזה הקרב של החיים שלך, אתה תעשה. הרמב״ם לא שומע מי שאומר קשה לי. אין לי כוח, אני לא מסוגל, אני סמרטוט, אני לא יכול. איך אני אתן צדקה? הרמב״ם לא קונה את זה מי שלא מסוגל לקום בבוקר. אין דבר כזה לא מסוגל. כל תרי"ג מצוות זה שייך לכל עם ישראל. גם אם קשה. בא בן אדם אומר, אני לא יכול, לא מסוגל לשמור שבת. אתה יודע מה בסדר, נו, אז אל תשמור. לא. אתה יכול לא לשמור, זה בחירה שלך. אבל ועמך כולם צדיקים. כולם מסוגלים לקיים מצוות. והנה אתה רואה שבטיולים, כולם קמים בזמן. הנה בנטיות, ביקשו ממני אתמול אישור, פועל פה ותיקין. למה? המלאק, גימטריה דולר. נכון? מה הם אמרו? ותיקין. לא נתתי להם. אמרתי, מה פתאום? מה אנחנו סמרטוטים? לא רק שאתה עושה משהו זה, אתה עוד רוצה לעשוק את הישיבה ולצאת ותיקין? לא נתתי להם להתפעל ותיקין פה, אמרתי, כל אחד יסתדר. אבל הבן אדם הזה, כל מי שקם ותיקין הבוקר, הוא קם ותיקין ביום יום? לא. למרות שוותיקין מאוחר עכשיו. 6:30, מאוחר. אבל מה? אתה קם או לא קם? לא קם. אז למה קמת? למה קמת? לא בעיה לקום. זה לא בעיה לקום. הבעיה זה פה. אם אדם אומר, זה הקרב של החיים שלי לקום, הוא מסוגל לקום. אדם לא סמרטוט. אני לא מדבר על אנשים שמבחינה פיזיולוגית אין להם את האפשרות הזאת חלילה. כן? אני מדבר על אדם רגיל. הרמב"ם אומר, אני לא מאמין שאדם אומר, אני לא מסוגל. כולם מסוגלים לקיים מצוות. כולם מסוגלים לקיים תורה ומצוות. זהו. זה כמו שאומרים בן אדם, רואים אותך, רואים אותך, נכון? אופס, משנה את ההתנהגות שלו. למה? כי אתה בר שליטה, אתה שולט. נכון? בר שליטה. היום בהרבה ערים יש מצלמות, אתם יודעים? לא יודע איפה אתם גרים, אבל בהרבה, נכון? ברעננה יש, הכל מרושת במצלמות. זה יפה כזה, זה, מה זה אומר? האמת היא שלא צריך מצלמות, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכל, תמיד. אבל לא יודע, לא מבינים את זה, אבל עכשיו, זה יפה. מה יפה? שפתאום אתה פתאום מבין שמסתכלים עליך. אם אני אומר לך, תקשיב, הרב חיין מסתכל עליך, אז מה, אתה מתנהג אותו דבר? לא. למה? למה? כי אני בר שליטה, אני יכול לשלוט. אם אתה בר שליטה, אז למה אתה לא שולט על עצמך? יש כוח לאדם לעשות דברים, נקודה. יש כוח. 8 פרקים זה לא עומד מול סיבוך של האנשים. 8 פרקים זה מסרת אבות. 8 פרקים זה חסידות. 8 פרקים זה לאנשים שרוצים לצאת מהברוך שלהם. אתה רוצה לצאת מהברוך שלך? תלך עד הסוף. בקיצוניות. אתה רוצה להתמודד כל החיים? כל החיים. לקום, לא לקום. כן, לקום, לא לקום. היום קמתי, מחר לא לקום. לקום, זה לא לקום. כל הזמן אתה, כל הזמן אתה מתמודד. יום אחד בן אדם מחליט. הוא אומר, אני שומע את השעון? דינג. הרי מה הבעיה בלקום? לקום זה, הבעיה זה הדקות הראשונות, נכון? מכירים את זה? אתם הרי קמים, אתם לא יודעים מה זה, אבל אני שלא קם כל הזמן, אז אז מה קורה? בדקות הראשונות, עוד 5 דקות, או, 9. נכון? זה הבעיה תמיד. אבל אם אתה קם מיד, מה הפטנט? אתה שומע את השעון? שים את הרגליים על הקרקע. אז אתה ככה, אבל לאט לאט אתה מתעורר. אבל זה החלטה, החלטה קשה. ההחלטה הכי קלה זה להגיד, לא, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל, אני לא יכול. איך היום התיכוניסטים אומרים? לא, הרב, יש לי בעיה לקום בבוקר מוקדם, יש לי בעיה לקום מוקדם. איזה בעיה יש לך? אתה מסתכל, מה, אין לך רגליים? לא עלינו, כן? לא עלינו. מה הבעיה? בוא, אין לך רגליים? לא, יש לי רגליים, מה זה קשור? אז מה זה? יש לי בעיה לקום מוקדם. מה זה הבעיה לקום מוקדם? אתם לא מכירים את זה מהתיכונית? מהים תיכונית, מה היה שם? הרב, אני לא יכול לקום מוקדם. אבל כשהלכת לטייל, קמת מוקדם? כן. אז אתה יכול לקום מוקדם? כן. אז למה אתה לא קם מוקדם? מה? יש לך בעיה. יש לך בעיה רק בימים מסוימים. נכון? זה בעיה הדבר הזה. הרמב״ם מתעסק בחסידות. הרמב״ם אומר, אם אתה רוצה חיים קלים, אז תעבוד קשה. מאוד. אבל לזמן קצר. מי שלא מוכן להשקיע ולעבוד קשה, כל החיים יצטרך לעבוד קשה. למה? כי לא הכרעת. אז כל הזמן אתה מסתבך. כל הזמן לקום וזה, וכן קמתי ולא קמתי, וכן פה ולא שם. כן? לפתור בעיות צריך עמל גדול, צריך הקרבה גדולה, זה הקרב. מי שמפחד ממלחמה, הנה מה, אחרי 7 באוקטובר אנחנו יודעים איזה בדיוק. לא, לא, אנחנו רוצים שקט, רוצים שקט, רוצים שקט, חטפנו את זה בריבוע. למה? מי שמפחד מלחמה, הוא יחטוף. מי שלא מפחד מלחמה, שלא מפחד לזה, שלא מפחד להיכנס לזה, הוא יותר מוגן. זה כלל ברזל. אומר הרמב״ם, תקשיב טוב, יש לי פטנט בשבילך. מה הפטנט? תמסור את הנפש. על מה? תחליט אתה. תחליט אתה מה המאבק שלך בחיים. מאבק על הקמצנות? תמסור את הנפש. תמסור את הנפש. דרך אגב, הרמב״ם אומר, בלכות צדקה, לא כדאי לתת באשראי. טוב, הרמב״ם לא מדבר על אשראי. כי אשראי אתה חושב שמישהו אחר מוציא את הכסף. אתה עושה ככה, לא שילמתי כלום. תוציא מזומן, וכל יום תיתן 10 שקל. כל יום. עוד פעולה, עוד פעולה. עוד פעולה, עוד פעולה. עוד פעם. לאט לאט האדם הוא מתרגל. אבל את 1,000 שקל אלה, שמת אותה בצד, ואתה הולך לשלם כל יום. אתה הולך לחלק את הכסף. זה קשה. זה קשה. אבל אם אתה לא תעשה את זה, אז מה יקרה? כל החיים שלך תתמודד עם קמצנות. כל החיים שלך תגיד, להוציא כסף? לא, זה יקר. זה כן יקר. אחר כך תתחתן, אשתך זאת, מה? למה הוצאת? למה זה ככה? עוד פעם אותם ויכוחים. אבל אני צריכה, לא צריכה, אולי כן צריכה. וואי. כל החיים שלך אתה חי בתוך זה. כל החיים שלך קשה. אז יש אנשים שאומרים, במקום שכל החיים שלי יהיו קשים, עדיף 50 שנה, שובר את הראש בקיר. טח, 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 טח. בסוף כבר לא כואב לברה. כואב לך בראש. יש לך כזה בומבה כזה פה. מה רצית? כן. צריך לנהוג בגאווה. כך אומר הרמב״ם. הנה הוא מביא את זה פה. נסתכל מה הוא אומר. נרגיל את השפל בהתהדרות יותר מה שנרגיל את המתהדר בשפלות. כך הוא אומר. מה זאת אומרת להיות גאוותן? כן. להחשיב את עצמך, להגיד שאתה שווה, כן. יש בן אדם שהוא שפל. מה זה שפל? הוא מרגיש שהוא כלום. שהוא כלום מכלום. שהוא לא יודע כלום. שהוא לא יכול לעשות כלום. שהוא אפס, שכל בן אדם שהוא פחות מכל בן אדם אחר. אבל זה לא נכון, יש לך כוחות. לא, אין לי כלום, אין לי כוחות. אבל תעשה משהו מהחיים שלך, אני לא יכול. אני כלום, שום דבר. אני לא אעשה מזה מעצמי כלום, אני לא אצליח שום דבר. לא, אבל תנסה, אני לא אצליח. זה לא מסתדר. אני לא יודע לסדר את זה. צריך לחפש, תחפש, תגיד לי תשובה, תירוץ. זה שיעורי בית. אבל פה זה מה שהרמב"ם אומר. הרמב״ם אומר, אין מידה רעה. גם גאווה זה לא רע. השאלה, אם זה הרבה, מעט או מאוזן. אם זה הרבה גאווה, גרוע. מאוד. אבל אם זה מעט גאווה, שמחזיק את החשבון בין האדם שמחשיב את עצמו לאפס, לבין אדם שהוא גאוותן, יש בזה דבר טוב. אין מידה רעה ברמב״ם. בפרק רביעי, 8 פרקים, הרמב״ם אומר, אין מידה רעה. כעס זה טוב. טוב, מתי? כמה? איך? זה נכון שעדיף להיות קצת יותר לפה מקצת יותר לשם, אבל אין דברים רעים. אין דבר כזה דבר רע. קמצנות זה טוב, אבל במידה. גם המידה זה נדיבות. משפל רוח, לא טוב. גאוותן, לא טוב. אז מה צריך להיות? ענב. יודע שיש לו כוחות. לא בולט, לא מתבלט, לוקח את הכוחות שלו, נותן לאחרים, עושה דברים טובים איתם, מאמין בעצמו. אתה מאמין בעצמך? אל תאמין בעצמך עד יום אותך. מה זה? זה כלום. ביטחון עצמי, אפס. אין דבר כזה. ביטחון עצמי זה נכס שכל בן אדם צריך שיהיה לו. אז למה כתוב אל תאמין בעצמך עד יום אותך? אל תאמין, מסבירים הראשונים, אל תאמין בעצמך, שאתה ואתה ואתה. אבל אם אתה מאמין שיש לך כוחות אלוקיים בתוכך, ואתה רוצה להוציא אותם לפועל, זה נהדר. זה ביטחון עצמי. זה ביטחון עצמי. כשאנחנו לא מדברים בדיוק באותם מושגים כמו ביטחון עצמי של הפסיכולוגים. אנחנו אצלנו הביטחון עצמי זה להבין שביטחון בעצמי. מה זה עצמי? עצמי זה הכוחות האלוקיים שקדוש ברוך הוא נתן בי. אתם מבינים מה אני אומר? חשוב מאוד הדבר הזה. אחרת בן אדם הוא לא עושה כלום מהחיים שלו. כל דבר הוא אומר, לא, אני לא אצליח, אני לא כלום, אני אפס, אני כלום. אבל אנחנו צריכים אנשים שיעשו דברים בחיים. תחשוב, בצבא, בתורה, בחקלאות, בכלכלה, צריכים אנשים שאומרים, יאללה, אני הולך, יש לי כוחות, יש לי זה, אתה גאוותן. מה, בגלל שיש לי כוחות אני גאוותן? לא. גאוותן זה משהו אחר, גאוותן זה מישהו שלוקח הכל לעצמו. הוא לא מבין שהכוחות הם אלוקיים. ולכן, מה הוא עושה? הוא אומר, לא, אני עשיתי, כמו פרו. אני עשיתי גם את היאור, אני עשיתי. אז זה, אני עשיתי הכל, אני הכל. אתה הכל, זה גאווה פסולה. אבל אם בן אדם יודע שיש לו כוחות, זה בסדר גם. מעניין מאוד, הרמב״ם הזה הוא מעניין, אבל אני צריך להבין את הנקודה הזאת שהסברתי עכשיו. בן אדם שיש לו פחד גבהים, אז בהתחלה יהיה לו קשה, נכון? היה קשה בסנפלינג. היה פחד אלוקים, אבל עכשיו השתפרת. למה השתפרת? כי נלחמת קרב החיים שלך. קרב החיים שלך היה פחד גבהים, זהו. עכשיו אתה בזה. הדברים לא נשלטים, אבל לפעמים יש דברים לא נשלטים. אבל זה ככה עושים. בסדר? טוב. יש פה עוד נקודה אחת שנראה אותה עכשיו. זה מיד בהמשך. תסתכלו מה כתוב. אבל מה שעשו מקצת אנשים מן החסידים, במקצת הזמנים אשר נטו כלפי הקצה האחד, כגון הצום, נידוד שינה בלילה, הזנחת אכילת הבשר, שתיית היין, הרחקה מנשים, נבישת הצמר והשק, מגורי הערים, התבודדויות במדברות. אז זה בסדר או לא בסדר? הרי הרמב״ם אומר זה לא בסדר. צריך להיות מאוזנים. אז למה בן אדם עושה ככה? אומר הרמב״ם, לא, אתה לא מבין. לא עשו שום דבר מזה, אלא על דרך הריפוי. זה כתרופה, לא כדרך חיים. כתרופה, לא כדרך חיים. הבנתם? לא כדרך חיים, לא ככה חיים במדברות, בהתבודדות, להתרחק מאוכל ומשינה ומנשים, לא. כמו שביארנו, וגם מחמת קלקול אנשי עירם. כאשר ראו שגם הם התקלקלו בפגישתם איתם בריאת מעשיהם, ושיש חשש שחברתם תגרום להם קלקול מידותיהם, לפיכך יצאו מביניהם למדברות, מקום שאין שם אדם רע. כדרך שאמר הנביא, מי יתנני במדבר? כאשר ראו השכלים את החסידים הללו שעשו פעולות אלו ולא ידעו את כוונתם, זה דרך הרפואה ולא דרך קבע, חשבו שזה טוב. אז מה הם אמרו? בוא נהיה פרושים, בוא נהיה סגפנים, ונהגו בהם בחושבים שהם כמותם, והיו מענים את גופם בכל מיני עינויים, וחושבים שכבר ישיגו מעלה ועשה טוב. מה אומר הרמב״ם? זה לא נכון. שבעיקר התקרבו לפני השם, כאילו השם אויבו של הגוף. אתם שומעים? אומר הרמב״ם, יש אנשים שחושבים שהגוף, שהשם אויבו של הגוף. זה לא נכון. והוא רוצה לאבדו ולהשמידו. לא נכון. ואינם יודעים שאותם המעשים רע, ושבהם תושג לאדם מגרעת מגרעות הנפש. אין דבר כזה. הגוף הוא לא אויב של השם. אפשר לעבוד את השם עם הגוף. בן אדם מרגיש שהוא יותר מדי מכור לשוקולדים ולאוכל טוב. אז מה הוא עושה? הוא עושה תשובת המשקל. מה הוא עושה? הוא עכשיו הולך ואוכל חצץ. למה? כדי לתקן. לא בגלל שזה דרך נכונה של החיים, אלא כדי להתאזן. יש? מעניין את הרמב״ם הזה. חשוב, חשוב. או שבגלל אנשי עירו או אנשי דורו, שהדור שלו מקולקל, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא יכול לחיות עם האנשים האלה, אני חייב להתרחק. כי התרבות לוקחת אותי באף. היא מושכת אותי באף התרבות הזאת, ואם התרבות מושכת אותי, אני אין לי סיכוי. אבל יש אנשים שרואים את הצדיקים האלה שחיים בחיים פרושים, אז מה הם אומרים? זה מדרגה גבוהה. כאילו הקדוש ברוך הוא אויב של הגוף, הקדוש ברוך הוא לא אויב של הגוף. אתה צריך לישון טוב. לישון טוב, 10 שעות בלילה. לא, לא, לא. אבל אתה צריך לישון טוב. את השעות שאתה ישן, תשן אותם טוב. אתה צריך שיהיה לך קר, לא. אתה צריך שיהיה לך חם, לא. אתה צריך שתהיה רעב, לא. אתה צריך שלא תשתה עכשיו 3 ימים, לא. לא, כל הדברים האלה זה לא נכון. אדם צריך לחיות טוב, אבל לחיות טוב, תיזהר, מה זה לחיות טוב? לחיות בצורה מאוזנת, ישן טוב את השעות שהוא צריך לישון. אוכל אוכל בריא וטוב, אבל אוכל את האוכל כי הוא צריך להזין את הגוף, לכן הוא יכול אוכל טוב, לא אוכל חצץ ודברים לא טעימים. בשביל מה? כן. נזיר, הרמב״ם עוד מעט הולך לצטט אותו, הנזיר מביא קורבן. למה מביא קורבן? כי הוא חטא. נזיר זה לא מלך התחילה. נזיר זה בן אדם שהוא פרוש, והוא מרגיש, הרי מה כתוב בגמרא? הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אז מה קרה? הוא פתאום מבין שהמצב לא משהו בעולם, אז הוא אומר, אני לא רוצה להידרדר. מה אני עושה? לא שותה יין. תשתה יין, אבל תשתה במידה. יותר קל להגיד, לא שותה בכלל יין, נכון? דיאטות. בדיאטות זה כך, אומר לך, תקשיב, תאכל 820 גרם של אוכל. עדיף לי לאכול רק אבטיח, מלמדוד כל היום את האוכל, להשתגע. אז אדם מעדיף ללכת לקיצוניות, אז הוא... הבנתם? עד כאן להיום.